בוקר טוב. פרק ו', יש פה פסקה א' כוכבית, יש אותה לבעלי הספר הלבן?
לא.
אין לכם?
אולי זה הלבן היה.
לא, זה לא בגלל זה. טוב, אז אני שכחתי, רק עכשיו אני חושב, אז אני צריך לצלם לכם. יש פה עוד ספר צהוב אחד? אולי תעשו ככה כל איזה שניים עם ספר צהוב. בלי נדר אני אזכור פעם הבאה לצלם את זה. טוב. יש תשובה נפשית פנימית, הטבת החפץ הפנימי. ובגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה שהרצון אל הטוב היה מונח בלב בתחילה, קודם החטא. ומשובעה אחרי מצד הפנימיות, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. התשובה החיצונית תלויה במעשים. עולה של תשובה כשהיא לעצמה אינה משובחת, אלא שצריכה כמו רפואה. על כן, אף על פי שהיא עושה חסרון, מכל מקום המעלה גדולה היא מהחסרון, ומה שמחסר האחד ישלים השני. אבל בציבור אין זה שייך, כי מי ישלים? על כן יש כוח בתשובה הפנימית של הציבור לגמור הכל. יש תשובה נפשית פנימית. הטבת החפץ הפנימי, ובגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה שהרצון אל הטוב היה מונח בלב בתחילה קודם אחרי. אז יש לתשובה רבדים שונים, מימדים שונים, כל מיני סגנונות של תשובה. ואחד מהם זאת התשובה הנפשית הפנימית. לא תשובה מעשית חיצונית, אלא השיבה בתשובה, ההתקרבות אל מקור החיים האלוקי הכללי, הוא מבחינה נפשית, מבחינת המציאות הפנימית של האדם. מהי התשובה הנפשית? מה תוכנה? הטבת החפץ הפנימי. האדם מטיב את החפץ הפנימי שלו. כלומר, הרצון העמוק, חפץ, רצון פנימי. לא רצון של משאלת לב כזאת, איזשהו התרגשות באלמה, אלא חפץ עמוק. והחפץ הזה הוא נוטה לטובה, הטבת החפץ הפנימי. העמקת איכות הרצון של האדם, השייכות שלו אל הטוב. זו התשובה הנפשית הפנימית, להיות רוצה את הטוב בצורה עמוקה יותר, בצורה חזקה יותר, בצורה רחבה יותר. זה תשובה נפשית פנימית. שהיא קשורה למה שלמדנו בפסקה הקודמת, שהרצון של התשובה נוגע ברצון העולמי במקורו העליון. הרצון שמתגלה פה בעולם, ממקורו העליון, שזה טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. והתשובה שלי זה ההתאמה, ההקבלה של הרצון שלי, להיות טוב כמו הרצון הכללי. להטיב את החפץ הפנימי. זו תשובה נפשית פנימית. עוד לא בא לידי ביטוי בשום מעשה חיצוני. כלומר, הרב פה עוד אומר, עוד מתאר מצב שהוא קודם לזה, עוד קודם לשינויים המעשיים. יכול להיות שאנחנו נגיד שבהכרח הם צריכים לבוא אחריו כמידת האפשר. אבל עיקר העניין זה הטבת החפץ הפנימי. זה לשוב בתשובה. לדאוג שהרצון שלי יהיה רצון שרוצה דברים טובים יותר. דברים אציליים יותר, דברים נשגבים יותר. להוציא את הרצון שלי מהרצונות הבהמיים, השפלים, האנושיים, המצומצמים, החייתיים לפעמים. התשובה צריכה להתרכז בתיקון הרצון. הטבת החפץ הפנימי. ובגדר תשובה היא עולה למעלה מהמידה שהרצון אל הטוב היה מונח בתחילה קודם החטא. זה ששב בתשובה נפשית פנימית, הוא עכשיו שב בתשובה כתוצאה מחטא. ואומר הרב, אם אנחנו נסתכל פה על מדרגות התשובה, אז בגדר התשובה, התשובה הנפשית הפנימית, כלומר, הטבעת החפץ הפנימי, זו תשובה שהיא מביאה למצב מעולה יותר מהמצב שקודם החטא. הרב כותב בהמשך שכל החטאים הם באים מפני פגם שיש בנפש. מה זה פגם שיש בנפש? פגם שיש בנפש זה כל מיני סיבות לכך שהנפש לא יכלה להחזיק מעמד בצורה איתנה כנגד הקלקול. היא לא הצליחה להתגבר על השייכות אל התוכן השלילי, סליחה, שיש בחטא. היא לא הצליחה להחזיק מעמד. זה הפגם בנפש. חוסר יכולת החזקת העמדה ולא להשתייך לרוע, לא להשתייך לרשמים השליליים שיש בחטא. נפש כזאת היא נפש חלשה. הרצון לטוב בה הוא כהה, עובדה, שהיא נפגמה ונפלה בקלקול החטא. שייכות הרצון אל הטוב קודם החטא היא הייתה נמוכה ממה שהיא עכשיו לאחר החטא. בגדר תשובה היא, התשובה הנפשית הפנימית, עולה למעלה מהמידה שהרצון אל הטוב היה מונח בלב תחילה קודם החטא. כי זה שעכשיו כתוצאה מן החטא ישנה פה זעזוע במערכת ובקשה להטיב את הרצון למעלה ממה שעכשיו אני נפלתי במצולות החטא, אז זה גורם לאימוץ של הרצון. הרצון שלי עכשיו הוא שייך אל הטוב עוד יותר. והוא לא נחלש כתוצאה מהשייכות אל החטא. עד רבה, הוא מבקש להתנער מעצם השייכות הזאת שבה הוא היה מצוי עד לפני רגע. לא רק שהוא לא נופל אל בור השחת הזה של החטא, וזה עוד לרצון חלש, אלא מתוך המציאות של החטא הוא בא ומבקש לצאת מזה. אז הרצון הזה, הטבעת החפץ הפנימי, מעמידה את האדם שאחר החטא במצב גדול יותר מכמו שהוא היה לפני החטא. מצב טוב יותר מצד השאלה של איכות טוב הרצון, עוצמת הרצון. אנחנו לא צריכים לארגן לעצמנו עכשיו חטאים כדי לשוב מהם תשובה נפשית פנימית. אבל כך סדרו של עולם, שהיכולת של האדם לשוב בתשובה נפשית פנימית זה אות על התגדלות איכות הרצון לטוב שבו. והוא נמצא במקום טוב יותר מאשר הוא היה קודם החטא. משום אחי מצד הפנימיות, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. הגמרא בברכות דורשת, הם צדיקים גדולים ובעלי תשובה גדולים. אז אומר הרב, תראה, מצד הפנימיות, אז בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. כי הצדיק הגמור הוא לא חטא. וכשהוא לא חטא, אז לא היה צורך לאמץ את הרצון למדרגות עילאיות של בקשת טוב שמסוגלות להוציא אותו מהקטנות של החטא. הוא חי איזה שהם חיים שגרתיים בקשר שלו עם הטוב. אין שכלול של הרצון ואין העמקה של הרצון. טוב, לא להתבלבל. זה רק מצד הפנימיות. רק מצד הפנימיות בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. רק מצד הנקודה הזו של תיקון הרצון. יכול להיות שמצד החיים הגלויים, ברור שצדיק גמור הוא לא... הוא לא צריך להתעסק עם כל מה שבעל תשובה צריך להתעסק איתו. אבל לבעל תשובה יש יתרון, ואולי בענייני תשובה, מצד המהות של התשובה, זה יתרון בנקודה הכי מרכזית, יש לו יתרון במה שיש לו רצון אל הטוב יותר גדול מאשר מצב שהוא בלי חטאים.
הרב, לצדיק גמור אין שכלול של הרצון?
יכול להיות שיש לו שכלול של הרצון, אבל לא כמו של בעל תשובה. זה מה שאני מבין. כי צדיקים גמורים, אין להם את ההתמודדות של העמקת הרצון לטוב כדי לצאת מהחטא. זה נראה לי פשוט, כמו שמישהו לא נמצא עם שום התמודדות, אז הוא לא מפתח. כשאתה לא ממית על עצמך איזשהם כובד של משקלים בחדר כושר, אז השריר לא מתפתח. אז אותו כנל, התמודדות עם קלקול ורוע וסיאוב, ועכשיו מלחמה. אני לא רוצה להיות שייך לזה. זה מצב שהרצון שלא רוצה להיות שייך לזה הוא הרבה יותר עמוק מאיזשהם חיים שהם די בשגרה. יכול להיות שגם לרצון יש, לצדיק הגמור יש אי אלה שכלולים. אבל הם לא נחשבים כשכלולי התשובה הנפשית הפנימית של בעל התשובה. ובנקודה הזו, יתרון לבעל התשובה. תראה, אפשר להגיד לך תשובה אחרת, שאין צדיק אשר יעשה, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. והסדר צהריים שלי על אתמול אני צריך לעשות עליו תשובה, כי מתוך 3 שעות דיברתי 7 דקות. איזה תשובה אני צריך לעשות? 7 דקות? אז אתה יודע איזה זעזועים של רצון זה אצל צדיק הזה, שהוא גם צדיק גמור והוא גם בעל תשובה. ובכלל, אתה יודע שיש צדיקים כאלה שהם שווים בתשובה את תשובת הדור? הם פשוט כואבים את המצב והם שווים על זה בתשובה. זה בכלל לא נוגע למה שהם עשו אחר הצהריים. אז גם הצדיקים הגמורים הם יודעים להיות בעלי תשובה. אבל פה מדובר על ההקשר הפשוט. ומצד הפנימיות של החיים, כן. העצמת הרצון, היכולת שהיא להחליט, אני שקוע בתינוף, החטא, במצולות יבן. ובכל זאת, אני מבקש לצאת מזה. לצאת מהקטנות שהחטא מותיר בי, זה התעלות למצב יותר גדול ממה שהיית בו. אז אנחנו לא מנהלים רומנים החטאים לכתחילה, אבל מי שחטא ידע להטיב את החפץ הפנימי שלו ולהכיר במדרגה של זה. ובהמשך הספר גם יוסבר שהוא צריך לשמוח בזה ולבטוח בזה ולהאמין בתשובה הזאת. זה לא סיפור באלמה, זה עיקר התשובה. כי עיקר התשובה זה התאמת הרצון אל הרצון העולמי במקורו העליון. זה עיקר התשובה. עיקר התשובה זה לא סידור החיים במובן הפרקטי שלהם. עיקר התשובה זה מה שהרצון שלך כל הזמן הולך ודבק ברצון של טוב השם לכל.
בכל הטוב הרצון, זה לא שהוא לא תמיד נשלט. כלומר, הסדר הרצון שהוא נשלט, הוא לא כל כך נשלט.
אני מבין את השאלה. אני חושב שאתה צודק בזה שברור שהשינויים ברצון וקבלת החלטות על כיוונו של הרצון זה לא כמו ההחלטה אם להזיז את היד לכאן, להזיז את היד לכאן, להיות במקום כזה או להיות במקום אחר. אבל זה לא נכון שאין לנו נקודה שהיא אחראית על ניהול העולם הרצוני שלנו. אתה צודק, זה לא נקודה שהיא מעשית של מעשה רגעי. אבל א', מה מחולל רצון? זה המחשבות שלי, התודעות שלי מחוללות את הרצון. ככל שהתודעה שלי תהיה שקועה במחשבות, ואני אעמיק את המחשבות האלה, ואני אבקש לשכלל אותן, אז זה גם בסוף ייתן את רישומו ברצון. השכל מחולל את הרצון. אז אתה עכשיו רוצה להטיב את החפץ הפנימי, אז אתה צריך לעבוד על זה מבחינה מחשבתית. זה אחד, זה דבר אחד שאני חושב שהוא עטבת החפץ. מה?
תשפע ישירה?
כן. כן, ככה, איפה שתהיה הדעת, שם יהיה הרצון. אם עכשיו אני אגיד לך לגוע בחלון, אתה לא תרצה לגוע בחלון, אבל אם תהיה מונחת בדעתך ידיעה של לגעת בחלון מצילה חיים של 10 אנשים, אז אתה תיגע בחלון. אבל אני חושב שגם זה לא רק עניין של בירור שכלי, זה גם כן איזשהו עניין של מאבק עם החזקת עמדה של הרצון העמוק הזה. הוא שקט, נכון? אתה צודק, הוא שקט, הוא לא... זה לא פשוט לקחת אותו ולשים אותו על הבמה. אבל להוציא אותו ממעמקי הגניזה שבו הוא נמצא הרצון הזה, זה סוג של החלטה. סוג של טוב, אני לא רוצה יותר את החץ. זאת אומרת, מה אתה לא רוצה? אתה קצת... כן, אני מחליט עכשיו. אני מחליט להשריש את הרצון הזה. בצורה אמיצה, בצורה גבורתית. אז מצד הפנימיות, בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. התשובה החיצונית, הפוך מהתשובה, אני חושב שהפסקאות האלה לא נכתבו כפסקה אחת, זאת אומרת, זה עריכה של הרב צבי יהודה. ככה אני לומד מהרווח הגדול. אבל הנה, העריכה פה קשרה את שני הצדדים של אותו מטבע. התשובה החיצונית היא תלויה במעשים. עולה של תשובה כשהיא לעצמה אינה משובחת, אלא שצריכה כמו רפואה. על כן, אף על פי שהיא עושה חסרון, מכל מקום המעלה הגדולה היא, המעלה הגדולה היא מהחסרון. יש תשובה שהיא לא תשובה נפשית פנימית, הטבעת החפץ הפנימי. החפץ הוא, עוד לא הצלחנו לשכלל אותו, עוד לא החלצנו לעדן אותו. אבל צריך לשוב בתשובה מעשית. אני עוד לא רוצה לעשות את ה... לחיות את חיי באורח חיים מסוים, תורני כזה או תורני אחר. טוב? אבל ככה צריך להתנהל היהודי. יהודי צריך לקום בבוקר לתפילה, יהודי צריך כך, יהודי צריך כך. אז אתה עכשיו צריך להתחיל לעשות את זה. תשובה חיצונית היא תלויה במעשים. עניינה זה לא עכשיו שואלים אותך איפה הרצון שלך, אלא מה מעשיך. ואתה צריך לשוב בתשובה מבחינה מעשית. אבל מה זה לשוב בתשובה מבחינה מעשית? הרי כל עניינה של התשובה זה רק הטבעת החיים. נגיעת הרצון שלי ברצון העולמי במקורו העליון של טוב השם לכל. אז מה עכשיו אני בובה על חוטים, משנה את המעשים החיצוניים שלי, מבלי שאני מתחבר לזה, מבלי שאני רוצה את זה? מה הנקודה בזה? ולא רק מה הנקודה בזה, גם זה יכול ליצור נזק. כי אתה יוצר פה, אתה מביא פה מצב שהאדם הוא כובש את רצונו, הוא מקטין את הרצון שלו, הוא... זה לא בריא, זה לא נורמלי בן אדם שהוא כופף כל הזמן את רצונו. עולה של תשובה, עולה של תשובה זה כנראה ביטוי, לפחות בפסקה הזו, צריך לבדוק אם תמיד. עולה של תשובה זה ביטוי לתשובה המעשית, זה העול שבתשובה. זה לא הנקודה שהתשובה היא פשוט נובעת מתוכי ואני עכשיו רוצה להיות שייך אל הטוב. לא, אני מאוד רוצה להמשיך להיות שייך אל הרע. אבל עולה של תשובה, אז עולה של תשובה. אני מתקן את מעשיי, אני לא רוצה לקום לתפילה, ואני קם לתפילה, אני רוצה לדבר לשון הרע, ואני סותם את פי. כשהיא לעצמה היא אינה משובחת. זה לא דבר משובח. זה מקטין. כל הקטנה של הרצון היא לא טובה, אפילו אם היא באה ממניעים קדושים. אנחנו נלמד פה בהמשך. כשמקמצים את הרצון, אני קורא לכם מסוף פרק ת', כשמקמצים את הרצון, כשכופפים את עוז החיים על ידי הסלידה הפנימית והנטייה לשוב מכל חטא, מתקמץ גם כן הרצון אל הטוב, ועוז החיים התיאורי מתחלש גם הוא. כל האישיות הזאת היא הולכת ונעשית אישיות מדולדלת. פסקה זין בפרק ת', יש חסרון בתכונתה של התשובה הנמוכה, שהיא מחלשת את רצונו של האדם. תשובה נמוכה זה תשובה מעשית, לא מתוך הדעת והרצון, לא מתוך החיבור של הדעת. אז זה מקטין את האדם, זה יוצר פה אישיות פגומה. אז זה לא משובח, וזה עלול להזיק. אבל צריכה כמו רפואה. כשיש חולי, אז אנחנו יודעים שלפעמים חלק מהטיפול, לא עלינו ולא על אף אחד אחר מישראל, הוא פוגע גם בכוחות החיים החיוביים. אתה לוקח עכשיו איזה אנטיביוטיקה, היא משביטה אותך, לא רק את החיידקים, שהיא באה הם באה להילחם. מחלישה את כל האישיות שלך. יש טיפולים שכתוצאה מהטיפול האדם יוצא גמור. אז בוא לא נטפל בו, כי לא מתאים. מה זה פה? זה בית רפואה? אז איך אתה מוציא לי אנשים חלשים? כן, 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 אני מוציא אנשים חלשים כי אני חייב לתקוף את לב הבעיה. נכון, כשתוקפים את לב הבעיה לפעמים משלמים על זה מחיר של חוסר נעימות ואפילו חולשה של האישיות, קטנות של האישיות, אבל זה כמו רפואה. אף אחד לא ילך לרופא ויגיד לא יעלה על הדעת, אני לא מוכן לקחת תרופה אם היא מחלישה אותי. אף אחד לא יעשה דבר כזה. אז מה? אז זה אצל הרופא, כי מה? כי הגוף זה משהו שהוא חשוב. אבל גם התשובה, והקדוש ברוך הוא זה מה שהוא אומר, צריך לשוב בתשובה מעשית, עולה של תשובה. זה לא נחמד, זה גם לא אידיאלי, זה לא בריא גם. אבל היא צריכה כמו רפואה, על כן, אף על פי שהיא עושה חסרון, והיא יוצרת חיסרון, מכל מקום המעלה גדולה מחיסרון. כי אנחנו חייבים להעמיד פה את החיידק, שיוצר פה סיבוכים. ואל תגיד לי עכשיו, אני רוצה להיות מלא כוחות ומלא רעננות. חביבי, יש פה משהו שאוכל אותך מבפנים. מה רעננות? הרעננות הזאת, לאן היא תוביל אותך? אל התהום. מה? כנראה, כנראה שלא תצליח לגמרי להטיב את החפץ הפנימי, אם אתה עדיין שקוע באווירה מעשית, שהיא כל הזמן יוצרת רשמים שליליים בנפש. שוב, אין פה שחור ולבן. אין נוסחה, מתי כן, מתי לא. אבל יש פה... הרב מלמד אותנו שתי ידיעות שחשוב לדעת אותן. אז אף על פי שהיא עושה חסרון ומחלישה את האישיות שלך, מכל מקום המעלה היא גדולה, גדולה מהחיסרון, כי נכון אתה תהיה חלש, אבל לפחות אתה תהיה נקי מכל זוהמה, אחר כך אתה לאט לאט בעזרת השם גם תתחזק. זה מה שלא קראתי לכם שם בפסקאות בפרק ת'. פה הוא מביא פתרון אחר. מה שמחסר האחד ישלים השני. כשאתה עכשיו אישיות חלושה כתוצאה מקבלת תשובה בעולה של תשובה, אתה עושה תשובה טכנית של מוסר כובש, אתה כופה את רצונך, אתה מקבל החלטות מנוגדות לזרימה הטבעית של האישיות שלך, אז אתה חלש, אבל יש לידך מישהו שברוך השם הוא לא שם, והוא יותר שייך לתשובה טבעית, מקורית, של עטבת הרצון, הוא אדם יותר בריא. הוא פחות קבוי וחלוש ממך. אז מה שמחסר האחד, ישלים השני. יש דינמיקה בין הנפשות, והנפשות תסיינה. כדאי לך, אם אתה חוזר בתשובה, במסלול העולה של תשובה, להיות ליד אנשים שהם אוהבי השם, שמחים בתשובה, וזה ירומם את רוחך. כמו מה שהרב כותב, שיש ימים שבהם כופפנו את הרצון, ימי הימים נוראים, אלול וראש השנה ויום הכיפורים, ימים שכופפנו את הרצון, אז עכשיו סוכות, כדי להכניס אותך לאווירת השמחה, לאווירת הטבעיות שיש בסוכות. אז שם זה בתקופות ופה זה באנשים. יש אדם שהוא עכשיו היה ככה, הוא היה באווירת נעילה. אז אם הוא יהיה ליד מישהו שהוא באווירת חג הסוכות, זה יעזור לו. ואז ככה אפשר להציל אותו מהחיסרון של האישיות המוחלשת. על כל זה ביחידים. בציבור אין זה שייך, כי מי ישלים? לציבור אין חבר, כי ציבור זה תשובה של כל הציבור. אז כשהציבור יהיה בתשובה של אולה של תשובה, רק תשובה מעשית, אבל הרצון שלו לא יהיה שם, אז אנחנו עלולים להמית את הציבור הזה, לתקוע אותו במצב שהוא מאבד את כל כוחותיו. בציבור אין זה שייך, כי מי ישלים? על כן יש כוח בתשובה הפנימית של הציבור לגמור הכל. באמת התשובה של הציבור, לא כל כך מבין את האלכן הזה, כי אני לא בדיוק ברור לי, לא בהיר לי מה התרנגול ומה ביצה ומה התרנגולת פה, אבל אומר הרב, התשובה הפנימית של הציבור היא באמת יכולה למחוק את כל הרשמים השליליים. למרות שיש מעשים מקולקלים, אם תהיה תשובת חפץ, תשובה נפשית פנימית של הציבור כציבור, זה יצליח למחות את הרושם של כל הקלקולים המעשיים. ולא כמו האדם הפרטי שהוא חייב להתפנות רגע לצדדים המעשיים ולסלק את הקלקולים. כי התהרה של הציבור היא תהרה הרבה יותר מוחלטת מתהרתו של היחיד. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כשאת כולך, מצד הכלליות שבך, אז את יפה רעייתי. ואין בך שום מום, רק צריך לשוב בתשובה נפשית פנימית כזאת אצל הציבור, וזה יצליח לסלק את כל צדדי הרושם השליליים של הרוע שעלול היה להידבק באישיות של הציבור. לכן עצם התשובה הפנימית יש בכוחה להשלים את כל מהלך התשובה, מה שאין כן אצל היחיד. טוב, נעמוד כאן.
כל כך הבנתי, מה זה מהצד הפנימי?